אלא חיוב להביא את הביקורים שבו עסקנו שם, ואך טבעי היה להמשיך, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, וכשתביא, אז תאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה. למה ראתה התורה לחלק בין מצוות ההבאה, ולהמתין שלושה ספרים ולהגיע עכשיו לסוף ספר דברים ולהגיד והיה כי תבוא אל הארץ. והיה כי תקיים אז את המצווה של הבאת הביקורים שדיברנו עליה במתן תורה בספר שמות. הרי אומר את זה עכשיו משה רבינו ערב הכניסה לארץ, 40 שנה אחרי שכבר נאמרה מצוות הבאת הביקורים. אז כשאתה מביא את הביקורים, תזכור גם לקרוא. וזה מקרא הביקורים וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. זאת שאלה אחת מעניינת מאוד, שאולי נוכל לתת עליה את הדעת בהמשך. מדוע ראתה התורה לחלק, ולא להצמיד את פרשת מקרא הביקורים, ולהמתין עם זה עד לממש ערב הכניסה לארץ, על סף הכניסה, להגיד כאשר זה יבוא, קרא את מקרא הביקורים. אבל אני רוצה להתחיל את הסוגיה הפעם, את סוגיית כי תבוא ואת סוגיית מקרא הביקורים בכלל, בתוכן המקרא. אנחנו בפרשת מקרא ביקורים זוכרים היטב, חוץ ממקרא הביקורים, גם מהגדה של פסח. ואגב, הגדה של פסח עסקנו בה יותר מפעם אחת, בכלליותה ובחלק מפרטיה. זאת הפרשה שנדרשת בהגדה של פסח, מילה מילה כמעט. ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, מלמד שלא ירדו אבותינו למצרים, לגור בארץ בנו, נכון? ו-70 נפש, ואחרי זה פרט פרט, במקור 5 מופיע המשך הפסוקים, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו את כל ההיסטוריה הזאת בגוף ראשון, יחיד ורבים, אומר מביא הביקורים לפני הכהן שיהיה בימים ההם בבית המקדש. הפרשה הזו שמתחילה בארמי עובד אבי, ממשיכה אחר כך, ויוציאנו השם ממצרים בזרוע נטויה, במורה גדול, באותות, במופתים. זוכרים, בהגדה של פסח כל אחד נדרש, יד חזקה, אצבע 50, 250. ואז הפסוק שחותם בעצם את ההצהרה ההיסטורית, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה, אחרי שאני מסכם את הכל, מארמי עובד אבי, ועד זה שברוך השם אנחנו פה במקום הזה, ארץ זבת חלב ודבש, המקום הזה זה כנראה המקום הזה, בית המקדש, כי הוא מגיע אל בית המקדש. ויתן לנו את הארץ הזאת, זה ארץ ישראל. כך אגב רש"י במקור 6 מיד מסביר. אל המקום הזה זה בית המקדש, ויתן לנו את הארץ כמשמעו. עוד נחזור לזה. ואז הוא אומר, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך. אז תתקיים בך הברכה או הציווי, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. המצווה הזאת של ושמחת בכל הטוב היא מצווה מעניינת מאוד. זה דבר חשוב לשמוח. אבל למה מקרא הביקורים יוצר שמחה גדולה יותר מכל מצווה אחרת? יש ודאי שמחה בזה שאדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, ורואה שראשית ביקורי אדמתו מבקרים ומביאים את הכל. אבל הביטוי הזה, ושמחת בכל הטוב, פתאום תהיה פה שמחה עצומה, פתאום תהיה פה איזו שמחה גדולה, בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. הוא נתן לך עכשיו פירות ביקורים, 100%. יש עוד כמה דברים שאדם זקוק בחיים. זה לא קצת יציאה מהפרופורציות. פעם יחידה שאני זוכר בכל המקרא שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. מה קרה? ירדת לשדה בארץ ישראל, זה מרגש, זה יפה, טוב, זה מוגזם קצת. ועכשיו אתה שמח בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. הנציב והעמק דבר מאיר על זה, אנחנו עוד נגיע לעיקר הפרשה עוד מעט, אבל הוא מאיר פה הערה שבהמשך נגיע אליה, ויביאנו אל המקום הזה, אתם רואים בנציב במקור שבע, מיד על הפסוק, ויביאנו אל המקום הזה של בית המקדש, שמיועד לגילוי שכינה וגדולת הנפש. ויביאנו אל המקום הזה. האדם מדבר על המקום הזה, והמקום הזה חייב להיות בית המקדש, כי הוא נמצא בבית המקדש. אז הוא מדבר על החלק של הזכות להיות במקום המקודש הרוחני הזה. ויתן לנו את הארץ הזאת, אני אגב הייתי מצפה אולי לסדר הפוך. קודם כל הייתי במצרים ויצאתי משם ויוציאנו השם ויביאנו אל הארץ הזאת, וברוך השם זכיתי להגיע בתוך הארץ לירושלים, לבית המקדש של המקום. אבל זה כתוב לפי סדר הפוך. קודם ויביאנו אל המקום הזה, ולכן רש"י אמר במקור שש, זה בית המקדש, ויתן לנו את הארץ כמשמעו. למרות שהסדר הטכני ודאי היה אחרת, אף אחד לא נחת ישר לבית המקדש. הוא הגיע אל הארץ ומשם הוא הגיע לבית המקדש. ממשיך הנציב, ויתן לנו את הארץ, היינו הרחבת הדעת בצורכי הגוף. נציב יפה מאוד. ויתן לנו את המקום, זה המקום המקודש בית המקדש, כלומר צורכי הרוח. הוא הביא אותנו אל המקום הזה. ויתן לנו את הארץ הזאת, נתן לנו ברוך השם הרחבת הדת, נתן לנו ארץ גדולה, נתן לנו ארץ רחבה, יש לי עכשיו פירות. אני כבר לא עוד פעם ויענו אותנו, ויתנו עלינו עבודה קשה, וישימו עלינו, די נגמר, אין עמלנו ואין לחצנו, הנה. אז אומר הנציב יפה, משום הכי, משום כך, הקדים הכתוב הבאת המקום לנתינת הארץ שלא כסדר. למרות שזה לא הגיוני, הקדים הכתוב הבאת המקום, בית המקדש, לנתינת הארץ, למרות שקודם כל הוא הגיע ל... הוא עבר את הירדן, או נחת בשדה התעופה, הוא הגיע קודם לארץ. הוא עוד לא הגיע למקום. אלא להקדים התודה על הרחבת הנפש לתודה על הרחבת הגוף. יש לי פרופורציות. אני יורד לשדה, אני מביא ביקורים, כלומר העיסוק שלי עכשיו הוא בעסקים. העיסוק שלי הוא בהצלחה החקלאית שלי. ובכל זאת אני מודה על המקום, כאן בית המקדש, ומתוך זה על הארץ. אז אומר הנציב הערה יפהפייה, ושמחת בכל הטוב, מה זה שמחה בכל הטוב? של הנפש והגוף יחד. השמחה בכל הטוב היא השמחה שאפשר לשמוח גם בנפש וגם בגוף. הייתי בחוץ לארץ, הייתי במצרים, הייתי בויענו אותנו ויתנו עלינו עבודה קשה, היו פעמים ששמחתי בנפש מאוד מאוד מאוד, אבל מעולם לא שמחתי בשני הדברים יחד. הנה אני פה בארץ ישראל, בבית המקדש. לא נכנס לבית המקדש כדי להתפלל 18, נכנס לבית המקדש עם הסל של הביקורים, ומחבר את הגוף והנפש. ועכשיו אני שמח בכל הטוב. זו שלימות מעניינת מאוד, של גוף ונפש, שעושים את זה משהו מאוחד. הבן איש חי כותב שיסוד השלום של השבת, שנקראת שבת שלום, זה שבשבת אין סתירה בין הגוף והנפש. אותה המצווה הגדולה של להתענג בתענוגים, ברבורים, וסלב ודגים, שיכול להיות שנחשבת כל השבוע כגסטרונומיה מיותרת, הופכת בשבת להיות לסעודה ראשונה ושנייה ושלישית, והגוף והנפש מתענגים יחד. מאין עולם הבא יום שבת מנוחה, והפזמון ברבורים וסלב ודגים. זה מאוד לא אסתטי, אבל זה שמחת בכל הטוב. סוף מקרא ביקורים. אני אחזור לפתיחה הזאת שעשיתי בכוונה מהסוף. כשננסה להבין את הפסוק הפותח. מי לא דן בפסוק הפותח את פרשת מקרא הביקורים, ליתר דיוק בשלוש המילים הפותחות, ארמי עובד אבי. זאת הפתיחה של ההגדה של פסח בליל הסדר, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, ועסקנו בזה בהגדה של פסח, אני חושב יותר מפעם. הפעם אני לא רוצה בכלל להיכנס לפסח. אני רוצה להיכנס למקרא הביקורים שבזכות פסח כמעט שכחו את זה שהוא גם מקרא ביקורים. אני רוצה להיכנס לחלק הזה בעיקר של הארמי עובד אבי, ולהבין במה הוא מהווה פתיחה לפרשת מקרא הביקורים. הרי היהודי שמביא את הביקורים לא מספר על כל ההיסטוריה היהודית. הוא לא מתאר את כל התרחישים שהתרחשו בהיסטוריה. אז במה בחרה התורה כשהיא קבעה את הנוסח המדויק הזה של מביא הביקורים? ומה זה בכלל ארמי עובד אבי? כולנו זוכרים שוב שעל פי חז"ל, באותה הגדה של פסח המביאה את הדעה הזאת של חז"ל, הארמי הזה שעליו מדובר הוא לבן, ועובד אבי זה כמו מאבד אבי. אבל הוא הרי לא איבד את אבי. אבי יצא מלבן, אבי יעקב, ברכוש גדול, עשיר מאוד מאוד, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, לא איבד שום דבר, אלא שביקש לעקור את הכל. טוב, אז ביקש, אז מה? רש"י אומר במקור 2, ארמי עובד אבי מזכיר חסדי המקום. ארמי עובד אבי לבן ביקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב. זה נכון, כי הוא הרי אומר לו, הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצאן צאני, כל אשר אתה רואה לי הוא. אז בעצם זה מה שהוא רוצה לקחת. ובשביל שחשב לעשות, זה שהוא חישב לעשות רע, חשב לו המקום כאילו עשה. למה כל כך קשה העונש? שאומות העולם חושב להם הקדוש ברוך הוא מחשבה כמעשה. דבר חריף. אבל הפסוק הזה יהיה כל כך קשה אם זה הפשט. אם הארמי הוא לבן, אז קודם כל, ארמי עובד אבי, ואז וירד מצרים עמי. לא ארמי, נכון? לבן לא ירד מצרימה, לא היו לו בעיות שם. אז למה, אז מי ירד מצרימה? אבי. אז מה הקשר בין זה שאבי ירד מצרימה לבין זה שהוא היה אצל לבן? זה בכלל שתי סוגיות, באמצע הוא עוד היה בארץ כנען, באמצע וישב יעקב בארץ מגורי אבי, ויוסף חולם חלומות, הרי זה לא שייך אחד לשני בכלל. אומר רש"י, נכון? וירד מצרים, תראו ברש"י, ועוד, בלי קשר. אחרים גם באו עלינו לחלותינו. זה שני אירועים חשובים מאוד בהיסטוריה. לבן ביקש לחלות אותנו, ופרעה ביקש לחלות אותנו. היו עוד הרבה, הם לא מוזכרים פה. שאחרי זאת ירד יעקב למצרים, אבל אין קשר בין אחד לשני. בינינו, זה קשה מאוד בפשט. להגיד שזה הפשט של הפסוק, זה כל כך קשה, ולכן הרבה יותר נוח וקל באמת להיצמד פה לפשט, שמציע כאן האבן עזרא, ודומה לו, אם כי קצת שונה, הרשב"ם, ובעקבותיהם הפרשנים הפשטנים, ספורנו, חזקוני, אחרים. בואו נראה רגע את האבן עזרא, ואני רוצה ללכת הפעם לפיו קצת, אבל בסוף אין ברירה, אני רוצה בכל זאת להיצמד לחז"ל עם זה. אבן עזרא פותח כך, מקור 3. ארמי עובד אבי. מילת עובד, אנחנו אגב רואים לפנינו אבן עזרא ארוך, לא תמיד אבן עזרא הוא ארוך. כאן לאבן עזרא כנראה יש מתענים, קשה לו פה עם משהו. מילת עובד באלף היא מהפעלים שאינם יוצאים. גם אבן עזרא ידע שחזל דרשו ארמי עובד אבי הלבן. אומר אבן עזרא, לא ראיתי אף לא פעם אחת במקרא שבאופן אקטיבי, כשמישהו מאבד מישהו אחר, קוראים לזה עובד אותו. באלף, אין דבר כזה בעברית. מילת עובד זה לא פועל יוצא, זה פועל עומד. אני אדם עובד, אבל אני לא אדם עובד אותך. לכן מילת עובד באלף מהפעלים שאינם יוצאים, ואילו היה ארמי על לבן, היה הכתוב אומר מעביד או מאבד. שאלה חשובה מאוד. ועוד, מה טעם בכלל, קודם כל בעברית אני לא מקבל. אחרי זה הוא אומר, מה טעם בכלל לומר לבן ביקש להעביד אבי וירד מצרימה? ולבן לא סיבב לרדת אל מצרים. מה הקשר בין ארמי עובד אבי, אם זה לבן, לבין זה שאבי אחרי זה ירד מצרימה? הרי אין קשר נסיבתי או סיבתי, זה לא קשור אחד לשני. לכן אומר אבן עזרא והקרוב, וזה נראה באמת הפשט, שארמי הוא יעקב, בכלל לא לבן. ארמי עובד אבי יעקב אבי כשהיה בארם היה עובד. ומה מבהיל קצת שקוראים ליעקב ארמי? יאמר אבן עזרא בסוף, לא נורא, אדם נקרא על שם המקום שבו הוא גר. ראינו לזה דוגמאות, והוא יביא. לכן הוא אומר, והקרוב שארמי הוא יעקב, כאילו אמר הכתוב, כאשר היה אבי בארם, היה עובד. אבל מה זה עובד? סתם, עכשיו אני לא מבין. לפי רש"י, באמת אני לא מבין, אם עובד זה מאבד, אז למה לא כתוב מאבד? אוקיי, לא הבנתי את צורת הפועל, אבל אני מבין את השורש. ארמי עובד אבי, זה לבן, הארמי רצה לאבד את אבי. לא מבין למה כתוב עובד, אבל הבנתי את העניין. אבל לפי אבן עזרא, מה זה עובד? אבי יעקב היה בארם עובד, הוא לא הלך שם לאיבוד. אז מה זה עובד? זאת אומרת אבן עזרא, והטעם אני ולא ממון. עובד במקרא פירושו גם אני. מסכם. וכן תנו שיחר לעובד. כתוב שם שאם אדם אין לו כלום, אז תנו שחר לעובד ויין למרי נפש. כתוב שם אחרי זה, לפני זה, ישתה ישכח ראשו. ישתה את היין, ישכח שהוא רש את המסכנות שלו. אז מה זה עובד? אני. והנה הוא ארמי עובד היה אבי. זה אגב, אני פותח סוגריים, אבן עזרא יענה על זה עוד שנייה. זה קצת משונה, כי יכול להיות שליעקב היו הרבה מאוד בעיות בארם, אבל לפחות את העוני שהיה לו בסוף הדרך הייתי שמח להתחלק איתו. אני לא בטוח שזו הייתה הבעיה המרכזית. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיה לו צאן ובקר ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. לכן אומר מיד אבן עזרא, העוני הזה היה כשהוא בא לארם. כי הרי הוא הניח הכל, הוא ברח מעשיו, הוא מגיע במקלו לעבור את הירדן, הוא עני. והטעם, ואבן עזרא מרגיש בחולשה הזאת קצת, כי לפי זה היה צריך להיות כתוב לא ארמי עובד, אלא זה היה בדרך לארם, זה היה אולי בימים הראשונים, בימים הבאים, לא יודע, אבל אם צריך לציין מה היה עם יעקב בארם, זה לא שהבעיה המרכזית הייתה שהוא היה עובד במובן של עוני. לכן אומר אבן עזרא מיד והטעם, ולפיו מובן גם למה זה פותח את פרשת מקרא הביכורים, כי לא ירשתי הארץ מאבי, כי אני היה כאשר בא אל ארם. רואים, ארמי עובד כשהוא הגיע. אז היה לי אבא עני עובד מסכן. ואחר כך הוא גם לא נהיה עשיר גדול, הוא ביקש להישב בשלווה, אבל מיד לקחו אותו למצרים והיה רעב, גם גר היה במצרים, והוא היה במתי מעט. ואחר כך שב לגוי גדול, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה השם הוצאיתנו מעבדות, והיא שם עדיין במצרים לגוי גדול. ואתה השם הוצאיתנו מעבדות לחירות, זאת אומרת, אני לא באתי פה ואני עכשיו יש לי ביקורים שירשתי מסבא שלי וזה שלי. זה שלך, ריבונו של עולם. כי אבי היה עובד ואני. ואתה הוצאת אותו מעבדות לחירות, ועכשיו תיתן לנו ארץ טובה. וזה ההקדמה למקרא ביקורים. הבעיה באבן עזרא היא אחת. אני חושב שאבן עזרא מושלם. הפירוש שלו נפלא. כשאני לומד את האבן עזרא הזה על הרמי עובד אבי כל פעם בפסח, אני מוטרע תמיד משאלה אחת. מה עשה אבן עזרא בליל הסדר באגדה? הוא לא קרא צא ולמד. זה כל כך ברור שזה לא יכול להיות הפשט הלבן. זה כל כך משכנע. זה כל כך מסודר לפי אבן עזרא. אז מה נעשה עכשיו עם האגדה? זהו, סוגרים. נתחיל להגיד כמו אבן עזרא. ארמי עובד אבי, צא ולמד, יעקב אבינו היה עני כשהוא הגיע, וכן כתוב, תנו שיכר לעובד. המהר"ל מפראג, פעם הארכנו בו כשלמדנו את פסח, מעריך בטענות כבדות מאוד על אבן עזרא. אני לא רוצה להיכנס למהר"ל, המהר"ל נצמד פה לדברי חז"ל, וגם שם יש דברים שקשים בפשט. דווקא מתוך זה אני מבקש לנסות ללכת בדרך חדשה, ישנה, ישנה, שאני מודה שנתתי דעתי עליה רק אתמול. והיא מדרש מפורש בחז"ל, לא באיזושהי גניזה סמויה, מדרש ספרי מפורש, אני חושב שלא נותנים אליו לב בכלל. ואני יודעתי זה דבר פלאי. ואני סבור שחז"ל שדרשו את הרמי עובד אבי הלבן. באותו מקום הרגישו את כל הקושיות של אבן עזרא, ידעו אותם היטב, ודרשו את זה הלבן, ובעצם ביקשו לרמוז למשהו אחר לגמרי, הרבה יותר עמוק. אבל אני רוצה ללכת לקראת זה לאט לאט. שוב, מה זה על פי האבן עזרא עובד? אני. מה הקשר למקרא ביקורים? זה שעכשיו אני ברוך השם מתעשר, זה לא ממני. זה מפני שאתה ריבונו של עולם הוצאת את אבותינו. אז הסוגיה היא עוני. אם נחזור שנייה למקור אחד כדי לנסח את הפסוק על פי אבן עזרא, זה מאוד חשוב. הנושא של הפסוק וענית ואמרת לפני השם אלוהיך הוא, תחילת ההיסטוריה שלי היא עוני. אני לא עשיר מהמשפחה. ולפעמים אנחנו טועים בזה, כי אנחנו זוכרים את יעקב העשיר ואת אברהם העשיר, ושוכחים שאתה השם הוצאיתנו מעבדות לחירות. אז למה מופיע לבן ואחרי זה מצרים? כי העוני הזה נמשך. במתי מעט. על פי רש"י וחז"ל, מהו הנושא של הפסוק שפותח את מקרא הביקורים? תיאור היסטורי של הגויים שביקשו לחלותיהם. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותיהם. למה דווקא לבן ואחרי זה מצרים? אין קשר סיבתי ביניהם, אומר רש"י. אלה הנושאים שהובאו. לפי זה, לפי רש"י, מה פירוש המילה עובד? מאבד. ומה פירוש המילה עובד לפי אבן עזרא? עוני. חידוש פשוט של חז"ל. המילה עובד פירושה ללכת לאיבוד. השבת אבידה. הלכתי לאיבוד. אבל מה הפשט? ומי הוא הארמי לפי חז"ל? שעכשיו אנחנו הולכים לשם. הארמי לפי חז"ל בצה ולמד זה לבן, אין שאלות. ולפי אבן עזרא זה יעקב. עכשיו אני רוצה להציע הצעה מוזרה. הארמי לפי חז"ל הוא גם יעקב וגם לבן. בואו נראה את זה. מקור 4. ארמי עובד אבי. מלמד, אני אקרא את זה פעמיים, כי אי אפשר להבין מה שכתוב. שלא ירד יעקב לארם, אלא להי אבד. ומעלה על לבן הארמי, כאילו הוא איבדו. שוב, זה נשמע מין כתב חידה. מעלה מלמד שלא ירד יעקב לארם, אלא להי אבד. מה זה להי אבד? זה לא יכול להיות שהפשט הוא להי אבד לחלוטין, כלומר להתאבד חלילה. להי אבד ולא להיות. אם כן זה משונה, ירד יעקב לארם כדי להי אבד מן העולם? אבל שוב החצי הראשון, ארמי עובד אבי מלמד שלא ירד יעקב לארם. אז מי הוא הארמי עובד אבי? יעקב. יעקב ירד לארם כדי להיעבד, אני לא מבין מה כתוב פה. ומעלה הלבן הארמי, מי מעלה הלבן הארמי? מעלה הכתוב או מעלה עליו יעקב הלבן? לא יודע. לא מבין מה כתוב פה בכלל. הוא מעלה, או אולי מעלה הקדוש ברוך הוא הלבן. הוא מעלה הלבן הארמי כאילו הוא איבדו. רוצה להגיד לכם, הספר הזה כל כך קשה. עד כדי שהפרשנים היחידים שראיתי שעונים על זה, תורה תמימה כותב צריך עיון ואחרים לא ניגשים לזה, ראיתי פרשן אחד שאומר שהוא לא מסוגל, אגב, הלהאבד הזה, זו הגרסה המדויקת, כך מנסח הגרא בנוסחאות שלו אחרי כל הבדיקות. אין מה לעשות פה. וכל מי שרוצה איכשהו לשנות כאן את העסק, זה מה שכתוב. נוסחת הגרא המדויקת בספרי. ראיתי מי שאומר שלהאבד, למרות שזה כתוב באלף, אין ברירה אלא להסביר את זה בעין. והפירוש הוא לא ירד יעקב, אלא להאבד, לקבל עבודה. נו, שיהיה בסדר. מי שמקבל את הפשט, ממשיך עם זה הלאה. מעניין אגב איך מסביר בעל הפשט הזה את הסיום. הוא מעלה הלבן כאילו עיבדו. או מלשון עיבוד אורות, או מלשון שנתן לו עבודה. אני לא מבין מה כתוב בכלל, מה כתוב בכלל. אז מה פשט? הרי זה ואיך זה קשור בכלל לפסוק הרמי עובד אבי אם זה מדבר על עבודה? זה באלף. אם זה היה מדבר על עבודה, לא היה בעיות לא לאבן עזרא ולא להגדה של פסח, ובכלל לא היה לנו על מה להגיד שיעור בכלל. כל העניין הוא שזה באלף. אז מה עושים פה? מלמד שלא ירד יעקב אלא להיעבד, בלי להבין יותר מדי, זו ביקורת נוראית שקשה להגיד אותה. יעקב אבינו ירד ללבן להיעבד. ומעלה הלבן הארמי כאילו איבדו. אני רוצה לומר יסוד מאוד גדול, אבל לפני כן אני מזכיר מה שאמרנו מקודם. הנושא של פרשת מקרא הביקורים הוא גלות וארץ ישראל. על זה אין דיון. לא חשוב לי עכשיו מה בגלות. העוני, כמו שהציע אבן עזרא, הצרות, כמו שהציע רש"י, או העיבוד הזה שאני עוד לא יודע מהו. איך חז"ל אומרים? שחייבים בליל הסדר להתחיל בגנות ולסיים בשבח. והם אומרים מיד באותה משנה, איך הוא עושה את זה? ודורש את פרשת ארמי עובד אבי, מארמי עובד אבי עד שגומר כל הפרשה כולה. איפה נגמר הרקע ההיסטורי בפרשה? ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועכשיו אני שמח בכל הטוב. נכון? אז הפרשה עוסקת בהתחלה במציאות של גלות, על אי אילו מרכיבים, אני לא יודע מה הנקודה היותר דומיננטית שמבקשת הפרשה להגיד. מהי הגנות? שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, שעבדים היינו, הגנות הפיזית, הגנות הרוחנית, לא יודע. והיא מסיימת בזה שזכינו להגיע הנה, א', לארץ ישראל, ב', ועל פי סדר הפוך כבר ראינו בהתחלה, לבית המקדש, להרחיב את הגוף והנפש יחד. זאת הפרשה. ועכשיו מבקשים חז"ל ללמד אותנו כאן משפט גדול. אגב, המשך הספרי מוכר לנו היטב מהגדה של פסח. זה אותו ספרי של הגדה של פסח. המשך הספרי, למי שיסתכל שנייה בטובכם בעמוד הבא, ההמשך הישיר נמצא במקור 13, המספרים פה זה קצת רחוק, אבל זה המשך המילים הבאות. אחרי שכתוב מלמד שלא ירד יעקב לארם אלא להיאבד, ומעלה הלבן הארמי כאילו איבדו, אתם אגב זוכרים את המבנה שם של המדרש, זה מדרש שאת כולו אומרים בהגדה של פסח, עמלינו אלו הבנים, לחצינו זה הדחק. וכך דורשים כל משפט. המשפט הזה שקראתי הרגע במקור 4, לא אומרים אותו בהגדה של פסח, אבל הוא מופיע בספרי, בנוסח שקראנו. והמשפט הבא בספרי הוא מקור 13, ארמי עובד אבי מלמד שלא ירד יעקב אלא להיעבד ומעלה הלבן הארמי כאילו איבדו. וירד מצרימה, מקור 13, זה ההמשך. וירד מצרימה, מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם. עכשיו אגב מבינים, את זה כן אומרים בהגדה, נכון? אבל הספרי אומר את זה כמשפט שני. ארמי עובד אבי מדבר על מה הייתה המגמה של יעקב ברידתו לגלות הראשונה שלו. וירד מצרימה מדבר על מה הייתה המגמה של יעקב ברידתו לגלות השנייה שלו. לשתי הגלויות הוא לא ירד מרצון טוב, אלא בעל כורחו. אבל בעל המדרש מנתח פה ניתוח מדהים, שכשרואים רק משפט אחד אפשר כל השנים לראות אותו ואף לא לשים לב למדרש. אומר בעל המדרש, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, הסוגיה שלנו היא גלות וארץ ישראל. ובכן, שני סוגים של גלויות יש בעולם, שני סוגים של גלויות גלה יעקב אבינו. אחת אל לבן, ובגלות הזאת, אני אומר עוד פעם את המשפט המשונה, הוא רצה להיעבד, ואחת למצרים, ובגלות הזאת הוא לא רצה להשתקע, אלא רק להיות גר. ואז המדרש ממשיך במקור 13. אולי אתה לא תאמין, שמא תאמר ירד ליטול כתר מלכות. למה? הוא שמע שיוסף שם. הוא ידע שאולי גם הוא יקבל קצת פה משהו עם המלך שנמצא ליד, וכל העסק הזה, תלמוד לומר ויגור שם. זה מדרש קלאסי. ארמי עובד אבי מלמד שלא ירד אלא להיעבד, כלומר ביקורת שלילית. וירד מצרימה מלמד שירד רק להשתקע, רק לגור. כי כתוב הירד, הוא בירידה, הוא לא רוצה את זה בכלל. אולי לא, אולי הוא כן רצה מלכות. ויגור שם, הוא הלך לגור בתור גר. יכול באוכלוסין הרבה, אולי הוא לא רצה מלכות, אבל הוא רצה לפתח שם קהילה גדולה. תלמוד לומר במתי מעט. כמו שנאמר, בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה. והיא שם לגוי גדול, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. עכשיו ממשיך המדרש. אבל אנחנו תמיד ויתרנו על שורה אחת בספרי. מה לעשות? היא כתובה בספרי. אין אף ספרי בלי שהיא כתובה בו. בנוסח הזה לפי הגר"א. נדמה לי, מוריי ורבותיי, שיש פה מהפכה אדירה בתפיסה, אבל בשביל להבין אותה צריך לתפוס את המושג עיבוד. ללכת לעיבוד, זו מילה שמופיעה הרבה מאוד במקרא. כשהיא מופיעה לגבי עם ישראל, בהקשר של גלויות, היא מופיעה בשני מובנים. הקונוטציה שלנו של אובדן היא קונוטציה של מילה מקבילה לכיליון. אובדן, גמור. זה לא נכון במובן של גולה. ברוב המקרים, וודאי לא על פי ההגדרה של חז"ל שמיד נראה ביחד בפסוקים. אנחנו מכירים עובדים ונידחים. עובד איננו נידח. אנחנו מכירים את עם ישראל המשול לסה, פזורה בגויים, והנביאים מדברים על הסה העובדת. אבל אין העובדת הזה פירושו הלא קיימת יותר. אנחנו מכירים יום יום את מה שאנחנו אומרים בפרשה שנייה של שמע, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה. ויכול לרגע אחד להיות לנו נדמה שהפירוש הפשטני של המילה של ועבדתם פירושו, תובדו מהארץ הטובה ולא תישארו יותר. אבל מה לעשות שמיד הפסוק הבא ממשיך, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה, וכשתהיו עבודים, אז אל תשכחו ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם. אומר שם רש"י מיד, על פי ספרי, שכשתגלו, אל תשכחו לציין את עצמכם במצוות. כלומר, שוועבדתם מהירה זה לא שתכלו, אלא תהיו עבודים בגלות. למה הוכיח את זה כל כך? חז"ל אומרים את זה מפורש, בעברית הכי פשוטה. מקור 8. השבת בפרשת כי תבוא, אנחנו נמצאים בפרשת התוכיחה. שם מופיע כמה פעמים הביטוי אובדן. אבל הביטוי הזה מופיע גם בפרשת התוכיחה, בפרשת בחוקותיי, בויקרא. שם כתוב הפסוק בויקרא כ"ו: ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. אז יש שני דברים. ועבדתם בגויים, שלב אחד, והשלב החמור יותר הוא שואכלה אתכם ארץ אויביכם. מסבירים חז"ל: ועבדתם בגויים ספרה במקום תורת כהנים, אין אובדן אלא גולה. יכול אובדן ממש. מבינים מה זה גולה? גולה זה לא אובדן ממש. כשהוא אומר ואכלה אתכם ארץ אויביכם, הרי אובדן ממש אמור. מה אני מקיים ועבדתם בגויים, אין אובדן אלא גולה. נכון שזה פשוט, חז"ל אומרים את זה ברור. ואגב, על פי חז"ל האלה רש"י מיד בויקרא מפרש כל כך יפה: ועבדתם בגויים, תראו את המילה, כשתהיו פזורים תהיו אבודים זה מזה. זה המילה. לאבוד בגויים או להאבד בגויים זה ללכת לאיבוד. פזורים זה מזה. כל אחד נמצא לבד, או אולי כל אחד נמצא עם הקהילה שלו לבד. אין את הקרב פזורנו, אין את הכולם יחד, אבל אתה לא קלה. הזמן קצר. צריך לתת את הדעת היטב. זה אובדן אחד. יש כמובן את האובדן השני לגמרי של לאבד. להרוג. כשהמן הרשע רוצה לגבור את היהודים, הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זו הבקשה שלו. והיהודים דווקא, שהשתתפו במשתה של אחשוורוש והסתובבו בגולה בצורה מאוד רגועה, הם היו אבודים במובן החיובי כאילו של המילה, במרכאות. ופה אני רוצה להתחיל להסביר את מה שאני חותר אליו. יש משהו מאוד נעים, מאוד מתוק בגולה. קל שם מאוד ללכת לאיבוד. לאיבוד הזה יש שתי משמעויות. האחת מפחידה מאוד, של אובדן גמור. אבל הראשונה, לפעמים מאוד מאוד נתפסת כרצויה. אני לא בארץ שלי. לא הכל הכל ישראלי מסביב. אני לא יוצא ולכל מקום שאני יוצא יש ישראליות. הישראליות מרוכזת בארבע האמות של השטיבל שלי. בחוץ אני מסתובב בעיבוד. יש בזה, סליחה על המילה, כיף גדול, שזה מצליח. יש בזה משהו מאוד מאוד נוח. אני רוצה ללכת מכיוון אחד מאוד קשה, אבל הוא דוגמה אחת בלבד בתוך המהלך הזה. האם פעם ניתחנו כך את הבריחה של יעקב מהבית לבית לבן? יעקב עוזב את אחיו היהודי, היהודי שפרק עול. יעקב עוזב את האח החילוני שלו והולך אל הדוד סם, אל הדוד הגוי שלו. האם לא יותר קל לגדל את הילדים שיוולדו לי עם הדוד הגוי מאשר עם האח החילוני? את האמת, בשטייטל שנפתח בחרן, בקילת קודש חרן, לומר כל יום בתחזינה, באמת באמת נחזור. יכול להיות שנתעכב קצת. שבוע, שבועיים. למה שבוע, שבועיים? אולי 13 שנה עיכוב שאנחנו עד היום לא מבינים אותו? 7 שנים עבדת ברחל. עוד 7 התחייבת לעבוד בלאה, אבל קיבלת אותה מיד. אבל התחייבת מלא שבוע זאת. אתה לא יודע שבסוף תצטרך לברוח במבצע צבאי? אתה באמת מאמין בתמימותך על הדוד הזה? הוא כבר לא רק דוד, הוא חותן, ואת רמאותו גילית מהלילה הראשון. לא היה לך לילה בלי לתהות על קנקנו. לא צריך לתהות, זה בולט. אז למה אתה מחכה? רק אחרי 20 שנה, וישמע יעקב את דברי בני לבן לאמור, מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. כמה רצית ללכת לאיבוד בחרן, וסך הכל להתפרנס בכבוד, אבל מה לעשות שתמיד היהודי בחרן בסוף הופך להיות המיליונר של העיר? נורא מעצבן, בכלל לא תכננתי. תמיד זה יוצא כך, נו. זה הגניוס היהודי המעצבן. לא רצינו. אני השם שביקשו שאני בדיוק אהיה היועץ של הנשיא ושאני אכנס עם כל סתם זה כך, זה לא בגללי, זה בגלל שהם לא יודעים. אנחנו מכירים את הבדיחות היהודיות מסביב. אז עוד 7 שנים נשארת שם בשביל לאה, אבל לא בשביל לאה, אלא בשביל לקיים את נדרך לחותן הרמאי הזה. אני חושב שכל אחד היה יכול לייצג משפטית את יעקב בשמחה ולהסביר שהוא לא מחויב בשום דבר, הוא יכול לצאת אחרי שבוע, אחרי 7 שנים. עכשיו, למה עוד 6 שנים? נגמר 14 שנה, ועוד 6 שנים, כדי לארגן את הממון. בחשיבות רבה, הכל חשוב. אבל אותם חז"ל שאומרים לו ירד יעקב אלא להיעבד, ועוד רגע אני רוצה להסביר את זה עוד יותר לעומק, הם גם אלה שאומרים במקור, לפנינו במקור 12, את המילים החריפות מאוד 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 במדרש הבאות. יעקב, אתם זוכרים, קורא לרחל וללאה השדה אל צונו, ואומר להם אחרי שהוא רואה את פני לבן, והנה איננו כתמול שלשום, ואלוהים מתגלה אליו בחלום הלילה, ואומר לו, קום צא מן הארץ, אנוכי האל בית אל אשר נדרת לי שם נדר, ואתה קום צא מן הארץ. מקור 12. אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי יהא הצדיק הזה לוקה, ואינו מרגיש באיזה חטא לוקה? צריך יותר מפורש מזה. הריני מודיעו שנאמר ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הגיעוך הצרות האלו, אלא שאחרת את נדרך לחזור לבית אל. אם אתה מבקש שלא תגיעך עוד צרה, סגנון הכי חריף שיכול להיות. אתה רוצה, אתה יכול לחכות עוד. ואז הפנים האלה של לבן יתורגמו למעשה. אבל אם אתה רוצה שלא יגיעך עוד צרה, קום עלי בית אל ועשה שם מזבח לאותו מקום שנדרת לי נדר אנוכי האל בית אל אשר משכת שם הציבה. זה אחד ממדרשים רבים 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 סביב הפרשות האלה שהולכים על אותו סכיוון. ואתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך, אומרים חז"ל, אל ארץ אבותיך, אביך מצפה לך, אמך מצפה לך, ואתה עם חמיך. חז"ל מפורש במדרש רבה. ואהיה עמך, אנוכי מצפה לך. יש כאן נקודה שצריך לקלוט אותה עוד. לעניות דעתי בפסוק הזה מתוארות שתי גלויות. אחת שהנביא קורא לה ללכת לאיבוד, והשנייה שהנביא קורא לה להיות נידח במצרים. איך אותו פסוק מפורסם בישעיה? במקור 10, נאמר אותו בראש השנה בשופרות, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אתם יודעים מה ההבדל בין עובד לנידח? במקור 9 מופיע ביחזקאל פסוקים מרתקים שמתארים את הקדוש ברוך הוא כרואה עדרו. ודרשתי את צוני וביקרתים. אדרוש את צוני ואבקר אותם. מה אדרוש את צוני? כבקרת רואה אדרו, פסוקים יפהפיים, ביום היותו בתוך צונו נפרסו. כן אבקר את צוני, מי זה צוני? עם ישראל. והצלתי אתם מכל המקומות אשר נפוצו שם. אז מה הנושא? הצון הלך לתפוצות, נכון? ועכשיו אני רוצה להציל אותו. מה זה בקרת רואה עדרו? מה אתה רוצה להבחין בין צון לצון? מה בדיוק ההבחנה? בואו נראה את ההבחנה. והוצאתי מן העמים וקיבצתי מן הארצות במראה טוב ואראה אותם. פסוק אחרון, תזיין. אני אראה צוני ואני ארביצם נאום השם אלוהים. את העובדת, עכשיו יש כל מיני כבשות, סיים. את העובדת אבקש, ואת הנידחת אשיב, ולנשברת אראה שם שי עם רגליים שבורות אכבוש, ואת החולה אחזק. מי הכי פחות מסכנה בעצם? העובדת. ומי יש לה הכי פחות סיכויים שיתפסו אותה? העובדת. הנידחת היא נידחת בסוף העולם. אם יהיה נידחך בקצה השמיים. בסדר, נו, זה בית כלא נורא. אבל כשהקדוש ברוך הוא יפתח את הכלא, אפשר יהיה להוציא אותו, זה לא בעיה, אני יודע בדיוק איפה. הנשברת, רגלי השבורות. בשביל זה אני חובש. החולה צריכה חיזוק. אבל העובדת בכלל לא יודעת שהיא עובדת. מי אמר לה את זה? יש לה הכל, מה חסר לה? והעובדת, אני מתכוון גם במצב החיובי של העובדת. ירושלים חסרה לעובדת. את האמת, חסר לה? מה חסר לה? יש לה ירושלים דליטה. יש לה ירושלים דאמריקה. יש לה ירושלים, למה היא צריכה ירושלים מעשית? בשביל מה? בשביל המחסומים? יש לה את זה. באמת לא חסר כלום. הכל טוב, הכל קיים. יש חינוך מסודר. יש שקט. הרעים הם אף פעם לא האחים החילוניים, הם הגויים, הדודים. לבן והילדים שלו. זה באמת לא קשה להדריך את הילדים שאיתם לא מתעסקים. אבא הולך איתם לעבודה. כן. זה טוב לעבוד שם, כי תמיד אני אצא המיליונר. אבל אתם לא לומדים איתם. אולי בסנדי סקול, אבל ככה מה פתאום? 20 שנה יעקב בורח מאסב. וכשהוא חוזר בדרך חזרה, הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא מכניס את דינה לתיבה. 20 שנה לא ראינו שהוא הכניס אותה לתיבה. אבל אוי אוי אוי, עכשיו הוא הולך להיפגש עם האח החילוני עוד פעם. אז הוא מכניס אותה מיד לתיבה כדי שלא ייתן עשיו את עיניו בדינה. אומרים חז"ל, לכן היא הגיעה אחר כך אל הגוי אצל שכם. שתי ירידות לגלויות מתאר מביא הביקורים כשהוא הולך אל השדה שלו. היה לנו סוג אחד של ירידה לגלות שלא ירד יעקב אלא להיאבד. לא שחס וחלילה רצה יעקב לרדת, לא שחס וחלילה מישהו מאיתנו רצה אי פעם לרדת לאיזושהי גלות טובה. אבל כשהיינו שם זה היה לא כל כך רע. זה היה לא כל כך רע בללכת לאיבוד הזה. לא אובדן ממש, אין אובדן אלא גולה. יכול אובדן ממש כשהוא אומר ואכלה אתכם, אכלה אתכם ארץ אויביכם, סימן שזה לא. והפסוק כאילו עשה איזה מין תרגיל חינוכי שנזכור אותו כל החיים. גם הפסוק ידע את מה שאבן עזרא למד, שמי שרוצה להגיד עובד בפועל יוצא צריך להגיד מאבד, נכון? אבל אם זה כל כך פשוט כמו שאבן עזרא אומר, אז למה זה כל כך מסובך? ולכן הפסוק כתב, ארמי עובד אבי, ואתה כל החיים תשאל מי, יעקב או לבן? כי באמת כדאי שכל הזמן ישאל, מי גרם לנו לחרן, אנחנו או לבן? זו שאלה מצוינת, כדאי שהיא תישאר פתוחה. אז נשאיר את הפסוק פתוח, ותמיד נדון בשאלה עובד. אם יהיה לנו נס ונפתח פעם את הספרי ונראה שיש עוד שורה במדרש, אז נדע שהדיון הזה היה קיים מאז ומעולם. שתי גלויות התחלתי ישנן. אחת שיורדים אליה כדי להיאבד, כי אי אפשר כבר בתוך הלחץ הישראלי הזה פה במדינה עם הארץ ועם כולם, ועם די, קצת שקט, קצת רוחניות בשביל החינוך. ויש גלות שנייה, שאף אחד לא יורד אליה להשתקע, ולא ליטול כתר מלכות. מצרים. וכשאני בא להביא את הביקורים, ריבונו של עולם, אני בא לומר שלגור בארץ זה להשתחרר משתי הגלויות האלה. אני מצהיר לא רק ממצרים אני משוחרר, גם מחרן הקסומה של לבן הארמי. השתחררתי מזה ומזה. עכשיו אני כבר לא חי בעולם שבו בבית המדרש יש הלכה ובחוץ יש את השדות של הפריץ. עכשיו כשאני רוצה להיות רוחני ולבוא לבית המקדש, אני לא בא לבית המקדש ללמוד אף יומי. אני בא לבית המקדש עם ארגז של זיתים. שלי. קדושים מהארץ. עכשיו אני שמח בכל הטוב. הגוף והנפש יחד. אני כבר לא בחרן וכבר לא במצרים. ויביאנו אל המקום הזה קודם כל. וייתן לנו את הארץ הזאת. פה אני גם באמת לא יכול ללכת לאיבוד. אני מודה. יש משפט שהפכו אותו משום מה לאיזה אידיליה, אבל הוא משפט מאוד עצוב. כתוב בחז"ל שמאז שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא 4 אמות של הלכה. אמרתי פעם, ראיתי הרבה פעמים שזה מופיע ככותרת להמון מודעות של שמחה לכינוסים של תורה שברוך השם קיימים והתקיימו יותר ויותר. וזו כותרת מאוד עצובה כשחושבים עליה. מאז שחרב בית המקדש, אין לו לקודש ברוך הוא אלא 4 אמות של הלכה. כי בגלות מי שרוצה להיפגש עם הקודש ברוך הוא צריך מהר להיכנס לבית כנסת ולסגור את הדלת. כי בחוץ זה הגוי. אבל כשיחזור ויבנה בית המקדש, אז יהיה לו לקודש ברוך הוא לא רק 4 אמות של הלכה. כל אמה בארץ זה הלכה. יהיה לו המון אמות של שבעת המינים ושל חקלאות ושל מדינה ושל כלכלה ושל הלכה. פרשת מקרא ביקורים זה יהודי שמגיע לארץ וכדי להגיע למקדש הולך אל השדה. ומתלכלך בבוץ. ועם הבוץ הוא בא אל הכהן. והוא אומר לו, זהו, אני משוחרר מהסיפור ההוא של הצורך ללכת לאיבוד ולשמור על הבית כנסת שלי לבד, כדי שאף אחד לא ייגע בו. ולשים עליו שומר בחוץ. ולהיות רגוע חינוכי. כי הפירות הם של הקיסר. לי יש משגיח. גם כשהלכו לאיבוד בסעודה של אחשוורוש, היה משגיח. שתו שם ואכלו שם בכל הכלים. חז"ל אומרים, וכלים מכלים שונים, אתם זוכרים שקוראים את זה לרגע במגילת איכה. כי זה היה עצוב, כי החשברוש הזה נתן לשתות בכלים שהוא סחב מהמקדש. אבל היה הכשר מכל הסוגים. כל אחד קיבל כוס עם ההכשר שהוא רוצה, כלומר לפחות עם 2 הכשרים. שיהיה לו כמה שהוא צריך. והלכו לאיבוד. זה היה מצוין. אבל הלבן הארמי שם בינתיים ביקש לאבד כפשוטו. לא ירד יעקב אלא להאבד. לזמן קצר, שבתון של חול. אבל לבן הארמי תכנן לאבד. זה אותו שורש. זה רק הפוך. או אולי לא הפוך. זה תוצאה שמתרחשת, אבל בדרך כלל רק שכבר לא שמים לב. זה יסוד עצום, שהוא השמחה של מקרא ביקורים. רק אדם שיכול לחזור ולחדש את הגוף והנפש יחד, בלי לברוח כל הזמן מהגוף אל הנפש, ולדעת שבין 8 ל-4 הוא חוזר אל הגוף, ואז הוא ינעל את הדלתות ושוב יהיה עם הנפש. רק אדם כזה יכול לשמוח. בחוץ לארץ כהנים לא נושאים כפיים. דבר משונה מאוד, זו מצווה מאוד גדולה דווקא לשאת כפיים. זו מצווה שלא תלויה בארץ, זה תלוי בידיים. כהנים צריכים לאהוב. נו, אז זה תלוי באהבה, אפשר לעשות את זה בחוץ לארץ. אומרים חז"ל, איך כהנים יישאו כפיים בחוץ לארץ כל יום? הם יכולים רק ברגלים, איך הם יישאו כפיים כל יום? צריך להיות בשמחה! ואי אפשר שם. טרודים כתוב בפרנסתם. נו, ראיתי כמה שלא טרודים שם כל כך בפרנסתם. כן, כן, לא טרודים. אבל זה לא ושמחת בכל הטוב, זה לא הגוף והנפש יחד. זו לא שמחה שאפשר לברך איתה. דברים פשוטים, שום חידוש. אבל צריך להזכיר אותם לעצמנו, כי הם פשוטים כל כך, לכן הם נשכחים כל כך. איך קובע החתם סופר, ואני רק אזכיר אותו בשנייה למרות השעה. החתם סופר, אני רוצה לקרוא שתי שורות ממנו. הוא עולם ומלואו, הוא כל מה שאמרנו עכשיו. דן בכלל לא בסוגיה של ביקורים. החתם סופר דן באותה מחלוקת מפורסמת מאוד בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל. פעם הזכרנו את החתם סופר הזה, אבל את החלק הראשון שלו. אני רוצה לקרוא היום את החלק האחרון שלו. החתם סופר דן במחלוקת ידועה בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל, מחלוקת שעוסקת בפסוק ואספת דגניך. איך מתחילה הפרשה השנייה? והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם וכו', אז תזכו שירד גשם ותזכו שיהיה לכם דגן, אבל כשיהיה דגן גם צריך ללכת לאסוף אותו, זה לוקח קצת זמן. השואלים חז"ל, כתוב במקום אחד ואספת דגניך, וכתוב במקום אחר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. איך אפשר להסתדר עם זה? אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, דש בשעת תורה, מה תהיה עליה? מתי אפשר ללמוד? רב צבי יהודה זצ"ל היה אומר לנו תמיד, כשהיינו מתעסקים בכל מיני דברים במקום ללמוד, היה אומר שאומרים בתפילה וכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה. אומר, אבל חבר'ה, לא כתוב שיוצאים מזה תלמידי חכמים. וכתוב הכל, אבל זה לא. זו השאלה, חורש, קוצר, זורה, דש, אף לבפלא, אבל מתי הוא ילמד? צריך גם לעבוד קצת. אז נחלקו רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הכל פשוט. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז באמת לא ימו ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, ומה יהיה עם הדגן? וראו זרים צונכם. יעשו את זה הגויים בשבילכם. וכאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז אתם צריכים לעבוד. מעניין מאוד, כלומר, ואספת דגניך זה בכלל לא ברכה גדולה. רבי ישמעאל אמר, לא, 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 מה פתאום? צריך לעשות את שניהם. אלא אדם יושב ולומד תורה, ומנהיג בהם בדברי תורתו מנהג דרך ארץ. יוצא בשעת החרישה, חורש, בזמן הקצירה, קוצר, חוזר ללמוד. כנראה מחלוקת בגישות. הגמרא אומרת מה שהיא אומרת, היא אומרת שרבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידן, לא חשוב. אומר החתם סופר, דבר פלאי, אין מחלוקת. הכל פשוט. רבי ישמעאל מודה לרבי שמעון בר יוחאי בחוץ לארץ. ורבי שמעון בר יוחאי מודה לרבי ישמעאל בארץ ישראל. בכלל אין ויכוח. רבי ישמעאל מודה לרבי שמעון בר יוחאי בחוץ לארץ. שם באמת, הכי טוב זה להישאר בתוך הדלת אמות. אתה מוכרח לצאת? תצא, תחזור מהר. כאלה שיוצאים יותר מדי לא חוזרים. תחזור, פה שומרים עליך. תישאר ממבר בקהילה. אבל בארץ ישראל, מודה רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל. למה? אומר החתם סופר, תגיד לי, מה דעתך לשאלה הבאה? ספירה. פסוק אחד אומר, וקשרתם לאות על ידיך. פסוק אחר אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. נו, אז איך אפשר להניח תפילין? הרי אני לומד תורה. יש לי זמן לקשור. אלא מה? זה לא נראה לך שאלה. למה? כי אתה מבין שהנחת תפילין זו מצווה. נכון? גם הסיפת דגן בארץ ישראל, כשרוב ישראל שרויים, זו מצווה כמו הנחת תפילין. אבל בזה החתם סופר לא גומר. הוא מוסיף עוד משפט. נראה אותו בפנים.
נראה לעני יהודה עתי רבי ישמעאל נמי לא אמר מקור 14 ובו אנחנו עומדים מקרא של ואספת דגניך אלא בארץ ישראל ורוב ישראל שרויים. מעולם מאז החורבן לא היינו קרובים כל כך לרוב ישראל שרויים כמו עכשיו. זה גם נובע מזה שרוב ישראל זה כולל לו עלינו חלקים שהרוב הופך להיות מפחות. אבל המספרים שיש היום בארץ ישראל ביחס של עם ישראל שנמצא בארצו, הקרבה שלהם לרוב ישראל שרויים על אדמתם, לא היינו כך הרבה 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 זמן. צריך לדעת את זה. יש הגדרות הלכתיות למושג רוב ישראל שרויים. אז רבי ישמעאל גם לא אמר את ואספת אלא בארץ ישראל ורוב ישראל שרויים. עכשיו העיקר, שאז העבודה בקרקע גופה מצווה משום יישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים, ביטוי של החתם סופר. ועל זה צוותה התורה ואספת דגניך. אני מדלג חצי שורה, הוא מביא הוכחה מבועז. וכאילו תאמר לא אניח תפילין מפני עסק התורה. אבל זה עוד כלום, עכשיו הוא ממשיך. החינמי לא יאמר לו אסוף דגנים מפני עסק התורה. ואפילו, ואפשר אפילו שאר אומנויות שיש בהם יישוב העולם, בארץ ישראל. אתה הולך למגריה, אתה הולך לעבוד. הכל בכלל מצווה. מבינים מה זה שאי אפשר ללכת לאיבוד? כאן אני יוצא לשדה, כל חיטה שאני נפגש איתה, זה פגישה עם הקודש ברוך הוא. זה לא החיטה של הקיסר. אני הולך לעבודה. הכל בכלל מצווה. אבל כשאנו מפוזרים באבונותינו הרבים בין אומות העולם, כאן משפט נורא. וכל שמרבה העולם יישוב מוסיף עבודת השם חורבן. אתה מצטרף לעולם ומצטרף ליישוב ואתה מנהל את המערכות ולאט לאט אתה הופך להיות מרכזי במערכת הכלכלית והפוליטית. זה קורה כל ההיסטוריה עם היהודי. וחכה. בסוף הייתי בהבנות באוקראינה לכמה ימים לפני שבועיים. פתאום קולט שם. המהפכה הגדולה שלפני 70 שנה, שלפני 80 שנה, שהיהודים עמדו מאחוריה. והיום כל כך שונאים אותה, היא אולי היום הסיבה המרכזית לאנטישמיות שם עכשיו. והיהודים עשו את זה. אבל הם עשו את זה כי היה צריך לעשות את זה. אז מה היהודי צריך לעשות? הוא צריך להיות חייל רוסי או גרמני? מה הוא צריך לעשות? לאן הוא צריך להתקדם? הוא צריך להוסיף בעולם יישוב גם אם הוא לא רוצה. הוא רק רוצה לעבוד בצון בחרן. אבל הוא ינהל את הכלכלה שם עוד 10 דקות, עוד שנה. אין מה לעשות. אז זה טוב או לא טוב? יאהבו אותו או ישנאו אותו? מה יעשו עם זה בסוף? כל שמוסיף העולם יישוב מוסיף עבודת השם חורבן, כותב את זה החתם סופר שהכיר את העולם טוב. אז מודה רבי ישמעאל, איפה? שאנחנו מפוזרים באבונותינו הרבים בין אומות העולם. אז מודה רבי ישמעאל לרשבי. והסיום שלו הוא פילי פלאות. אתם יודעים, ישנה ברייתא במסכת קידושין ידועה שהאבא חייב ללמד את בנו אומנות. אין אף אחד שחולק על הברייתא. אבל בסוף מסכת קידושין יש משפט קטן שבו כתוב שרבי נהוראי, התנא, רבי נהוראי אמר, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אל התורה. שואלים הפרשנים, רגע, רגע, ומה עם זה שהאבא חייב ללמד את בנו אומנות? ועונים כל אחד בדרכו. עכשיו תקשיבו לתשובה של החתם סופר. ועל זה אנו, אני החתם סופר פה בפרשבורג, סומכים על רבי נהוראי במשנה בסוף קידושין, מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד את בני אל התורה. היינו בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל מה פתאום? חתם סופר. ודאי ש... אומר רבי נהוראי, מה אתה מחפש בכלל? מה אתה רוצה שהוא יעשות ולהוסיף בעולם מישהו? מה יצא מזה? לאן? לאיזה כיוון? עם מי הוא ילך? אבל בארץ ישראל?
עכשיו אנחנו מבינים מה זה ושמחת בכל הטוב. שהגוף והנפש יחד. וזה לפעמים קשה. זה לפעמים יותר קשה, כי זה כולל כל מיני התמודדויות, עם כל מיני אחים, עם כל מיני צרכים לצאת לשדה, עם כל מיני חובות כאלה, גם להחזיק פירות עם בוץ וגם להיכנס לבית המדרש. מסובך. רק מי שישתחרר, גם מחרן וגם ממצרים, יכול לעמוד בסוף ולהגיד, ואתה הנה הבאתי מראשית פרי האדמה, ולקיים והנחתו לפני השם אלוקיך במקום הזה ובארץ הזאת. ערב טוב.